שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני, באולפן, סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום סמי.
עסקת ענק בשוק האנרגיה הישראלי, חברת דלק קידוחים שבשליטת יצחק תשובה, סיכמה על מכירת החלק שלה במאגר הגז תמר לחברה מאבו דאבי תמורת 1.1 מיליארד דולר. זו העסקה הכי גדולה כמובן מול אבו דאבי מאז שנחתם הסכם השלום עמה ובכלל, והוא נועד לאפשר ליצחק תשובה לעמוד בדרישות של מתווה הגז. איך זה ישפיע על התחרות בשוק הגז? והאם יש מכשול ביטחוני שעלול לטרפד את העסקה הזו? אנחנו נדבר על כך עם אבי בר-אלי, הפרשן שלנו.
העסקים חוזרים לשגרה, ובמסעדות מתחילים לראות תופעה של עליית מחירים. ההסברים לכך נעים בין עליית מחירי חומרי הגלם, דרך הקושי בהשגת עובדים עקב מנגנון החלט שמסתיים רק בחודש יוני, ועד הביקוש הגדול של הצרכנים לפצות את עצמם אחרי שנה ללא בילויים. אבל האם זו עליית מחירים קבועה או רק מצב זמני? מנכ״ל איגוד המסעדות, שי ברמן, יסביר לנו.
האם ייתכן שעליית המחירים במסעדות היא בעצם רק הסנונית שמבשרת את בו אינפלציה, ובקרוב אנחנו נראה עליות מחירים בעוד כמה תחומים? אלק ז'בז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב דש, סבור שהביקושים הגדולים והזעזוע בתחום ההיצע מחייבים העלאה של תחזית האינפלציה לשנה הקרובה. אנחנו נדבר איתו גם על הקושי למצוא עובדים והגידול החד במספר המשרות הפנויות. יאללה, מתחילים. שלום לאבי בר-אלי.
צהריים טובים סמי ואיתם.
צהריים טובים.
עסקת ענק, יצחק תשובה מוכר את החלק שלו במאגר הגז תמר למשקיעים מאבו דאבי תמורת 1.1 מיליארד דולר, בכך הוא בעצם מקיים את המחויבויות שלו במסגרת מתווה הגז ומתנתק ממאגר תמר. יש פה הרבה מאוד היבטים. קודם כל, ההיבט הראשון, מי הקבוצה שרוכשת את זה ומה אתה חושב על העסקה הזו?
טוב, שני סייגים קטנטנים. קודם כל, אנחנו מדברים על מזכר הבנות. אנחנו צריכים לזכור שליצחק תשובה יש ניסיון בחתימה על מזכר הבנות למכירת נכסים שלו לגורמים בעייתיים, גיאופוליטית נקרא לזה כך, בעיקר סינים. מזכרי הבנות שבסופו של יום נדחו, נפסלו בידי הרשויות בישראל, והעסקות האלה פוצצו. תחיש, אגב, שיכול להיות, יכול להתממש גם במקרה שלנו, סביר פחות, אבל עשו להתממש גם במקרה שלנו, אז צריך לזכור את זה. דבר שני, כמובן צריך להזכיר למען הסדר הטוב, שליצחק תשובה יש עוד מהלך אחד שהוא נדרש בו כדי לצאת ממאגר תמר, וזה למכור או לנסה לעזוב את האינטרסים שלו בחברת תמר פטרוליום, שמחזיקה עדיין ב-16% מהזכויות במאגר. אבל נניח לזה כרגע.
רגע, שנייה, במסגרת מתווה הגז, במסגרת בכלל כל הסיפור של הגז הטבעי בישראל, יש איזשהו סייג, איזשהו חוק, איזושהי בעיה עם למכור זכויות במאגרי הגז למשקיעים ממדינות שהם, לא יודע, מדינות אויב, אבל עד לפני איזשהו זמן מדינות ערב נקרא להם?
לא, למעשה בישראל אין שום איזשהו סייג רשמי שמונע בכלל השקעות זרות גם בתשתיות לאומיות, תשתיות רגישות, תשתיות קריטיות בישראל. יש איזושהי ועדה חצי רשמית, מקוטסת כנפיים, שכוננה לפני כשנה, שנתיים, על מנת לדון בנושאים האלה, אבל העניינים עדיין נסגרים בצורה מאוד עמומה, מעורפלת, לא שקופה, לא מקצועית.
שאז בעצם מה שעורר את הדאגה זה באמת הממשל האמריקאי, שאמר בעצם לישראל, אל תמכרו לחברות סיניות דברים אסטרטגיים מדי אצלכם. אבל פה חברה מאבו דאבי, זה לא חברה סינית, אבל עדיין, יש פה איזשהו סייג שאמור לטרפד את זה? סייג ביטחוני?
אז קודם כל כן, אנחנו צריכים לזכור שלפני כמה חודשים נעשתה עבודה במשרד לעניינים אסטרטגיים ובשבק, שדנה בעניין הזה שאין לנו למעשה שום מדיניות, אין לישראל מדיניות סדורה, מקצועית, רצינית, שקופה, לגבי איך מטפלים בהשקעות זרות, לרבות השקעות מהמפרציות, בנכסים רגישים בישראל. הוועדה הזאת, הנייר הזה, המליץ לכונן במהירות איזשהו דיון ממשלתי בסיפור ולכונן איזושהי ועדה רצינית עם מערכת כללים ברורה, כפי שנעשה דרך אגב במדינות רבות היום בעולם, במיוחד בעולם שאחרי הקורונה, שבו הרבה מאוד כסף זול מסתובב ומחפש אחרי השקעות אסטרטגיות. ראש הממשלה חוסם את זה בינתיים, בכל שאנחנו יודעים, הוא מעדיף שהנושאים האלה יתנהלו בצורה לא רשמית, בעיקר אצלו, ולכן דיון כזה לא יתקיים, ופחות או יותר אפשר לומר שאנחנו נתפסים כעת עם המכנסיים למטה, עם תחיש שידענו שהוא יבוא, ועדיין מצליח להעמיד אותנו במבוכה בכל הקשור להתמודדות עם כסף אמירתי בנכסים רגישים. לגבי מימוש העסקה, קודם כל, כפי ששאלת, יש לנו עוד שלבים שבהם המדינה יכולה להתערב, כלומר, העסקה הזאת נדרשת עדיין באישור הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה, נדרשת באישור מועצת הנפט. אלה שני גופים שבהחלט יכולים לחסום את העסקה הזאת בעקבות מעורבות של הממשלה, של משרד ראש הממשלה. כלומר, יש לנו עוד אפשרות לעצור את העסקה או להציב לתנאים. אנחנו צריכים לזכור למשל שבעבר, בהשקעות סיניות למשל בתחנות כוח, המדינה לא עצרה, ישראל לא עצרה את ההשקעה, אבל קבעה תנאים. למשל, אין רוב, אין זכות וטו בדירקטוריון, חסימה מסוימת של או דרישות מסוימות לגבי הבטחת מידע. כלומר, היו כבר דיונים בעבר נקודתיים בהשקעה זו או אחרת בנושאים כאלה, ויש עוד מקום להתערבות בעסקה הזאת. עדיין לא בטוח שהיא תצא לפועל, ועדיין לא בטוח שאלה יהיו התנאים שבמסגרתם היא תצא לפועל.
תראה, אני קורא את מה ששר האנרגיה יובל שטייניץ, שהרי היה אחד משני אנשים, יחד עם ראש הממשלה, שדחף יותר מכולם למתווה הגז. הוא רואה בזה הצדקה למתווה, פירוק סופי של מונופול הגז. אלה המילים שבהם הוא משתמש, כך שקשה לי להאמין, וגם שיתוף פעולה עם האמירויות, שזה נתפס כהישג של נתניהו, כך שאני מתקשה להאמין שדווקא שני אלה הם אלה שיתרפדו את העסקה. אבל שאלה מעניינת אחרת היא, מה לאבו דאבי הצורך בעוד נכסי נפט פה אצלנו? זה לא שחסר להם שם באבו דאבי גז ונפט.
נכון, קודם כל מדובר בחברה ממשלתית, חשוב להזכיר. לא מדובר באיזושהי זרוע פרטית, זרוע השקעות פרטית של יזם זה או אחר, אלא ממש בקבוצת השקעות בבעלות ממשלת אבו דאבי. יש לה פורטפוליו נכסים גם במדינות אחרות בעולם, יש לה פעילויות אקספלורציה בתחום הגז והנפט גם במקומות אחרים בעולם, לרבות במצרים. החברה הזאת מחזיקה 10% מהרישיון שבו נמצא מאגר זוהר, המאגר המצרי, מאגר הגז המצרי הגדול, השכן לנו. ולכן, קודם כל אפשר לציין שיש פה היבטים גם חיוביים לעסקה הזאת. אנחנו יודעים שהפיתוח של מאגר לוויתן והמשך הפיתוח של מאגרי תמר ודלית מותנה בייצוא. העובדה שיש לנו פה שחקן שיש לו אינטרסים גם בפיתוח שוק הגז האזורי יכולה לתרום לכך. העובדה שמדובר בשחקן ערבי בהחלט נושאת בחשיבות בכל העולם הזה, כמובן מרקח את האנטי כלפי ההשקעות בישראל. עשוי לסייע לייצור שאנחנו נדרשים לו כדי להמשיך ולפתח את שוק הגז המקומי, ולכן בהחלט, כלומר זה ביטול הנורמליזציה באזור, ולכן בהחלט יש פה היבטים חיוביים במימוש העסקה הזאת.
אגב, ההיבט החיובי בעצם הכי מתבקש, מנקודת מבטו של הצרכן הישראלי, זה שברגע שמפרידים את מאגרי תמר ולוויתן, את הבעלות המשותפת של תשובה ושל שברון היום, תיווצר תחרות יותר אגרסיבית בין שני המאגרים, והשאלה אם בעקבות העסקה הזו, היה ובאמת היא תתממש, אנחנו צריכים לצפות לתחרות אגרסיבית יותר על המחירים בין שני המאגרים.
א', אנחנו צריכים לצפות, כי זו הייתה תכלית ההוצאה של דלק לנושא פיצול השותפות הזאת, השותפות המונופוליסטית הזאת שבין דלק לבין יצחק תשובה. הבעיה שלי היא שלא מדובר בשחקן שפועל כל כך למען אינטרסים עסקיים. אנחנו מדברים על מדינה, ולמדינה יכולים להיות שיקולים אחרים, ולאו דווקא הניסיון להרוויח יותר, או להתחרות יותר, או להציע מחיר נמוך יותר.
אתה מדבר על אבו דאבי או על מדינת ישראל, שגם לה יש אינטרסים נוספים?
אתה לא רואה את האמיר של אבו דאבי, זה הדבר הראשון שהוא חושב עליו, זה הצרכן הישראלי שהוא קם בבוקר.
כך לא גם ממשלת ישראל, אני חושב, בנושא של גיאופוליטי, ואתה יודע, שיתופי פעולה, מצרים וירדן וכו'.
נגעתם בדיוק בשתי הנקודות הבעייתיות. א', אנחנו לא בטוחים שמדובר בחברה שבעלת אינטרס תחרותי, לא בטוח שהם אלה שיקופפו את שברון היום שמחזיקה במאגרי תמר ולוויתן, עדיין מחזיקה במאגרי תמר ולוויתן, ותמשיך להחזיק במאגרים האלה ותצליח לקופף אותם בכל הנושא של תמחור, לא בטוח שזה עומד בראש מעייניהם. דבר שני הוא באמת איך מדינת ישראל תתייחס אל הנוכחות של חברה ממשלתית כזו במאגר גז, והאם למשל בתקופה רגישה יחסית, גיאופוליטית, כמו בימים אלה, שאנחנו יודעים דרך אגב שאבו דאבי רק אתמול שיגרה איזושהי תגובה בנוגע למהומות בירושלים, וטענה שעל ישראל לרסן את הפעילות שלה ולרסן גורמים לאומניים קיצוניים בכל הקשור להתנהלות ולשמור על צביונה של ירושלים הכבושה.
אגב, אבי, אם חברה בבעלות ממשלתית ישראלית הייתה קונה את מאגר הגז, היינו אומרים שזו הלאמה, לא?
נכון.
אז מה? אז זה רבע הלאמה של מאגר תמר, רק שלא לטובת מדינת ישראל, אלא המדינה, לטובת אבו דאבי.
ואם חברה ממשלתית ישראלית הייתה קונה מאגר באבו דאבי, אז זה הלאמה ישראלית.
הלאמה אבו דאבית, כן.
כיבוש של הממה.
יש שני דברים שאנחנו יכולים לראות כרגע בעולם. העולם גלובלי, אנחנו מנהלים הליך של נורמליזציה, ישראל לא יכולה להמשיך ולהיות שוק נפרד, לא יכולה להתנהל כאילו עדיין איזושהי בועה, אנחנו נפתחים לעולם וזה טוב. צריך לזכור שמדובר בהחזקה גבוה של 20% בלבד, זה עדיין לא מקנה לחברה כוח גדול, זה כן מקנה לגישה למידע, מידע שאסור להיות רגיש גם, היות שאנחנו מדברים על עסקים שהם כרוכים מאוד חזק בגיאופוליטיקה, בעסקות ביטחוניות לפעמים, בהבטחה אזורית, בשיקולים כאלה אחרים. אלו ההיבטים הרגישים יותר, כלומר העובדה שהם מחזיקים ביכולת למכור פה גז או נכנסים כמשקיע פיננסי, היא פחות מדאיגה. הבעיה העיקרית היא באמת הגישה למידע, והעובדה שנוכחות או השקעה של חברה ממשלתית זרה כאן בישראל עשויה להגביל באמת את הרגולטור או לעצר את הידיו של הרגולטור בכל הקשור להתנהלות מול הגוף העסקי הזה שצריך לזכור המחזיק בצינור החמצן למשק ובמקור האנרגיה המרכזי למשק האנרגיה בישראל.
טוב, אז נמתין באמת לראות כיצד העסקה הזאת תתפתח, בטח יהיה עוד מה להגיד עליה ועל מצבו של תשובה. אבי ברלי, תודה רבה.
תודה.
שלום לשי ברמן.
שלום, אהלן.
מנכ"ל איגוד המסעדות, תשמע, ניסיתי להשיג מקום במסעדה לפני כמה ימים, ניסיתי ביום חמישי ולא הצלחתי, וביום שישי לא הצלחתי, והתקשרתי ליותר מ-10 מסעדות, אז אני שואל את עצמי, האם פה באמת חזרה לסגסוג יוצא דופן של עולם המסעדות? והשאלה השנייה, רואים גם עליית מחירים בחלק מהמסעדות, אז האם אנחנו נמצאים פה באיזה מצב שבו מנסים לפצות על השנה העבודה הזו, או שאנחנו במצב שבו באמת המחירים עכשיו הולכים ויעלו?
קודם כל אני שמח לשמוע שאתה לא מוצא מקומות במסעדות, סמי, אבל אני חייב להגיד לך שזה גם קצת פיקציה, כי בסופו של דבר המסעדות לדאבוני עובדות בתפוסות ובקיבולת קצת יותר נמוכות, והן באמת לא מצליחות למקסם את הפוטנציאל שקיים היום בגלל מצוקת כוח אדם. אבל אנחנו בהחלט חשים את הביקושים הערים לבילוי בעסקים שלנו, זה מאוד משמח אותנו. אנחנו מבינים שחלק מזה זה שכיום בעצם אומנם התיירות עדיין לא חזרה, אבל גם המשקל של הישראלים שנמצאים עכשיו במדינת ישראל
שכלואים בישראל, אפשר להגיד כלואים כאן, כן.
בעצם הוא חלק מהביקוש הזה שאנחנו מרגישים אותו, למרות שאנחנו מקווים שזה יישאר עוד הרבה זמן. לגבי העליות מחירים, מאוד קשה לנתח את זה במיקרו, אבל אני חושב שבסופו של דבר אנחנו חשים איזושהי עלייה ויודעים ומדברים ספקים, והם כל הזמן מכינים אותנו גם לבאות שצפויה עלייה במחירים של חומרי גלם, בעיקר בגלל עלויות השינוע הימיות שהתייקרו מאוד כפי הנראה, ואני חושב שזה משהו שאנחנו נראה בצורה רוחבית בכל המשק. עכשיו, אני חייב להגיד גם בהקשר הזה, אתה יודע, שחומר הגלם הוא בהחלט משהו שהוא פקטור מאוד משמעותי בתמחור אצלנו, אבל הפקטור היותר משמעותי שאנחנו מרגישים אותו בהיבט של עליית מחירים, זה הנושא של עלויות כוח אדם, והמחסור הזה בכוח אדם שהוא מביא לזה שאנחנו נאלצים לשלם, להעלות את הלייבור שלנו בעצם, את עלות כוח אדם, וזה בעצם מה שמקשה עלינו מאוד מבחינה תפעולית.
שפה בעצם העניין הוא מנגנון החלט שאמור להסתיים ביוני, ובינתיים משאיר הרבה מאוד אנשים צעירים שהם העובדים הטבעיים בתחום הזה, משאיר אותם בעצם עדיין מחוץ לשוק העבודה.
כן, החלט גורם לנו לנזק עצום, אני חושב שלא רק לנו, לכל המשק, אבל אנחנו אתמול ראינו נתונים שפרסמה שירות התעסוקה, במדד הלא שווים לעבודה, העובדים הצעירים מככבים והם לא חוזרים לצערי הרב, וזה מרב כוח העבודה שלנו, זה חבר'ה צעירים בתחילת דרכם התעסוקתית. ואני חייב להגיד לך שאני במידה מסוימת, אם אני חוזר איזה 20-25 שנה אחורה, אני יכול להבין אותם, כי אולי גם אני הייתי נוהג ככה. אם היו משלמים לי כסף מהמדינה ואומרים לי שב בבית, הולך תהיה בים, רק אל תעבוד, נראה לי שכמה הייתי הולך על זה.
תגיד לי משהו, אני כן הצלחתי למצוא איזושהי פינה על הבר באיזושהי מסעדה, ומה שראיתי שם זה
שקשורים.
כן, עם הקשרים הענפים שיש לי בתעשייה. ומה שראיתי שם זה צוות שלם שבעצם הוא חסר ניסיון לחלוטין. דהיינו, אנשים שממש השתחררו עכשיו, הם לא יכולים עדיין לנסוע לטיול הגדול בחול, מכיוון שאוקיי, אודו כרגע זה לא מקום אטרקטיבי לנסוע בו. הם גם לא אנשים שבחלט, כי הם היו בצבא בזמן שהקורונה החלה, ואז כל הצוות בעצם זה מחזור שחרור מלפני כמה שבועות. זו תופעה שנפוצה?
בהחלט. איך אומר, אמר לי מסעדן מפורסם, אני לוקח היום כל אחד שיודע לדבר עברית.
אם יש דופק אפשר לקחת אותו לעבודה.
זה פחות או יותר הסטנדרט היום. תסכול הוא גדול, אתה יודע, אחרי השנה באמת קשה הזאת אתה פתאום חוזר ואתה מרגיש שאתה יכול לחפות על חלק מהנזקים הגדולים שנגרמו, ואז אתה תקוע בגלל איזושהי החלטה פוליטית. בוא לא נתבלבל, אין פה שום דבר בין החלט לבין כלכלה לבין סוציאליזם, זה פשוט מאוד החלטה פוליטית, זה שוחד בחירות. שמו את הדבר הזה, זה היה נכון בחודש הראשון של המשבר.
לא, זה היה נכון בהיבט אחר, שי. ברגע שבו, יכול להיות שההחלטה הייתה פוליטית, אבל ברגע שהממשלה הבטיחה, התחייבה עד יוני 2021, אם היא תיסוג מההתחייבות הזאת, אז אתה יודע, את שאריות האמון שיש פה לציבור במוסדות, בשלטון, גם את זה היא תאבד. אז יש פה זה גם מלכוד של הממשלה.
תראה, אני לא חושב. אני חושב שמבחינה ציבורית יש היום תמימות דעים שהעניין הזה של החלט הוא טעות. אז יש פה איזשהו סולם שמשרד האוצר יכול לסגת מהעניין הזה ולחזור בו ולהגיד, אוקיי, אנחנו מצמצמים את זה כי יש נתונים חדשים, כי אנחנו רואים שעובדים בשחור, כי יש אלף ואחת סיבות. הם לא עושים את זה כי אנחנו כבר שנתיים נמצאים באיזושהי מערכת בחירות שאיננה מסתיימת, וכל עוד העננה הזאת לא תחלוף מעל ראשנו, אז אנחנו כנראה נהיה תקועים עם זה. עכשיו כולם מדברים איתי על 31 ביוני כתאריך סיום, ואנחנו יודעים שבאוצר יש היום תוכניות להאריך את זה גם יותר מזה. כלומר, אנחנו ממש לא בטוחים שהאירוע הזה הולך להסתיים ב-31 ביוני.
השאלה הנוספת היא, האם באמת כל האנשים האלה יחזרו למסעדנות? אולי הם ילכו לעשות הסבה להייטק?
אני חושב שאתה צודק לגמרי במה שאתה אומר, וזה משהו שאנחנו כבר מרגישים אותו. יש עובדים רבים שלנו שעשו סוג של הסבה מקצועית, אם זה במטבח מאחורה, שזה עבודה מאוד קשה ואינטנסיבית, בית הבכים, אנחנו רואים את זה, או שהפכו להיות יזמים ועושים ארוחות פרטיות וכדומה, או שעשו הסבה מקצועית. הפרונט שלנו, הפלור, המלצרים וכו', אנחנו רואים שחלקם בתקופת הקורונה עברו לעבוד בוולט ושוט, וגילו שהשכר שם אולי הוא כזה שהוא אטרקטיבי יותר מבחינתם. בוולט הם יכולים לעבוד בלי תלוש למעשה ולהרוויח את השכר שלהם בנטו, בניגוד למה שהיה אצלנו גם בעבר, אבל היום אנחנו כבר לא עושים את זה. אז זה בהחלט משהו שאנחנו ערים אליו ורואים, ואני חושב שלדבר רק על הנושא של החלט בהקשר של מצוקת כוח האדם, זה עושה עוול וזה לא נכון. כי אני לא חושב שיגמר החלט ויהיה פה איזשהו קסם וישטפו את המסעדות, עשרות אלפי עובדים שחסרים לנו, והעניין הזה ייפטר באיזושהי בקבוק שמפניה שיפתח, כן, והתפרץ לכל עבר.
שי, יש את העניין של יוקר המחיה, אולי גם נסיים בעניין הזה. זה לא סוד שישראל מדינה מאוד מאוד יקרה, בהרבה מאוד תחומים, כנ"ל גם כמובן גם במסעדנות. האם בעיתוי הזה שבו הציבור חוזר למסעדות, לבלות וכולי, ואולי הוא נקרא לזה יותר גמיש או פחות, קצת יותר אדיש למחירים, האם זה לא איזה נקודה דווקא שבה אתה צריך לחשוב על בניית מערכת יחסים ארוכת טווח עם הצרכן הישראלי, כך שהוא לא יזהה את המסעדות הישראליות כדבר נורא נורא יקר, ואז בכל הזדמנות שתהיה לו לחופשות, לבילויים, לצאת לחול, הוא יבוא ויגיד לעצמו, כן, שם הרבה יותר זולי, שם הרבה יותר אני מקבל תמורה לכסף שלי. עד כמה זה מעסיק אתכם כמסעדנים בתקופה כזו של באמת שנה נורא נורא מיוחדת, שבה בעצם הרבה מאוד אנשים רק רוצים לחזור לאיזושהי שגרה?
תראה, זה מאוד מעסיק את המסעדנים. בסופו של דבר יש גם תקרת זכוכית של מחירים שאתה יכול לדרוש מלקוחות, גם אם הסיבות הן אובייקטיביות, כמו עליית עלות כוח האדם וחומרי הגלם, בסופו של דבר אתה צריך להיות נגיש לקהל. אנחנו חיים במדינה יקרה, זה נכון. כל יקר פה, מהנדלן, דרך חומרי הגלם ודרך כל דבר אחר, ואנחנו מסעדנים ואנחנו לא קוסמים. בסופו של דבר אנחנו בדיוק כמו כל אחד בציבור שחש את הדבר הזה שהוא קונה עגלה בסופר או שהוא שוכר דירה. אז בהחלט יש פה מציאות שאנחנו צריכים להמציא את עצמנו מחדש, וזה משהו שקורה עכשיו להרבה מסעדנים, שאנחנו רואים תופעה, מדברים על העליית מחירים, אבל אני רואה דווקא מגמה של הרבה מסעדות לעשות צמצום של התפריט, לעשות תפריט יותר יצירתי מבחינת חומרי הגלם, שהוא כזה שדורש פחות טבחים ופחות עבודה, ועדיין מייצר מוצר שהוא מספיק טוב ואטרקטיבי, כדי לעמוד באתגר הזה של נגישות ותמחור שהוא נכון, והוא לא מבאס אותך שאתה בא ואתה נכנס למסעדה, אתה אומר בואי נה וואלה אכלתי טוב וזה, אבל אתה מרגיש שדפקו אותך.
קראו לי את הכיס.
זה לא משהו שאנחנו רוצים שיקרה.
שאלה אחרונה, הזכרת את העניין של וולט, אנחנו שומעים על שורה של מסעדנים, חלק מהם מהשורה היותר ידועה של השפים וכן הלאה, שפורשים מההסדר עם וולט, הם נאלצו כנראה לעשות בו שימוש בזמן הסגרים והקורונה, אבל מרגע שזו הסתיימה, חבל להם על הכסף, והם לא רוצים יותר את ההסדר הזה. כמה זה משקף את מה שקורה בתעשייה באופן כללי?
אני חושב שזה משקף, אנחנו רואים את זה. אני חושב שזה גם היה צפוי. חלק גדול מהמסעדות שהתחילו לעבוד עם וולט במהלך הקורונה עשו את זה משיקולים של שמירה על כוח אדם ושמירת המותג ושמירה על קשר עם הלקוחות שלהם. זה לא היה כלכלי, גם בגלל העמלות שוולט לוקחת מהמסעדות, וגם בגלל המוצרים שהם לא תמיד מתאימים, לא כל מסעדה ולא כל מוצר הוא מתאים למשלוח ונכון למשלוח, אז אנחנו בהחלט רואים עסקים שהמוצרים שלהם הם היו פחות מתאימים, והתמהיל של העסק שלהם הוא פחות נכון למשלוח, שהם יורדים מזה. ויש גם הפנמה שהנושא הזה של המשלוחים כאיזשהו מוצר שהוא סטנד אלון, בעסק הוא קשה מאוד להרוויח ממנו. יש מעט מאוד כאלה עסקים שיכולים להרוויח. אם הוא בא בתור איזשהו ערך מוסף על אותם תקורות ועל אותם הוצאות פחות או יותר, אז בהחלט יש בזה משהו שאפשר לייצר ממנו עוד ווליום לעסק, אבל צריך לקחת בחשבון שהתנועה והטראפיק הזה שוולט מביאים, לפעמים זה גם איזשהו סוג של פיקציה, ואתה לא באמת מרוויח מזה.
כן, אז זה באמת נראה שיש לכם שינויים גדולים בענף, אני מקווה שתוך זמן קצר הוא ימצא שיווי משקל אחר, עם יותר מסעדות פתוחות ויותר מקומות לבוא ולשבת, כי אחרת, אתה יודע, עם כל הכבוד, בסוף, אם אי אפשר למצוא שום מקום במסעדה אף פעם בלי להתארגן חודש מראש, אז אנשים ירימו ידיים ויחזרו לראש אחר כמו שהיה להם בזמן הקורונה. תודה רבה, שי ברמן.
תודה לכם, כל טוב.
שלום לאלכס זבז'ינסקי.
שלום.
הכלכלן הראשי של מיטב דש, אז שמענו על עליית מחירים במסעדות והסיבות שקשורות לשיענוע מחול ושל היעדר עובדים, ואתה גם מדווח בניתוח השבועי שלך על שיפור בשוק העבודה בישראל, על מגמה של עלייה דרמטית ברכישות שרואים דרך כרטיסי האשראי, על עלייה ביבוא לישראל. איך כל זה לא הופך לאינפלציה יותר גבוהה ממה שאנחנו מקבלים?
מאוד ייתכן שאנחנו כן נראה אינפלציה יותר גבוהה, פשוט הדברים לוקחים זמן. בכל זאת, המשק רק יוצא מהסגרים והמגבלות. אבל אם נסתכל על התמונה הכללית, הגלובלית אפילו, הרבה מאוד תנאים לאינפלציה קיימים. אנחנו פשוט התרגלנו הרבה שנים שאין אינפלציה, ולכן לפעמים מכוח האינרציה אנחנו חושבים מה שהיה זה מה שיהיה, לא הייתה אינפלציה וגם לא תהיה. אבל אם נסתכל מסביב, אנחנו נראה מצד אחד זעזוע בצד ההיצע, אנחנו יודעים על עיכובים מאוד גדולים ועל מחסור במוצרים כמו השבבים או כמו מוצרי פלסטיקה, אנחנו יודעים על בעיה גדולה בשינוע, בתובלה, אם זה אווירית ואם זה ימית, ההתייקרות מאוד גדולה של עלויות תובלה, כך שמצד ההיצע יש הרבה מאוד תנאים שיכולים לגרום לעליית מחירים. וכל זה קורה כשהביקוש עולה. אנחנו הולכים לקראת הקיץ, ארצות הברית נפתחת, בריטניה נפתחת, ישראל גם נפתחת, בוא נגיד לא שחקן גדול בזירה העולמית. אירופה כנראה גם עוד חודש, חודשיים, שלושה, גם תצטרף עם ההתקדמות של החיסונים. כך שהביקושים הולכים ועולים בקצב גבוה, ועל רקע מחסור בהיצע ועיכובים, זו קרקע מאוד פוריה לכך שאנחנו נראה עליות מחירים.
רגע, אבל אתה מדבר על עליות מחירים, ואחת הסיבות לעליות מחירים גם במסעדות, מלבד באמת ההיבטים של העלויות, זה גם העובדה שהיינו פה כלואים שנה, ואנשים מתים לצאת וקצת לבלות וקצת לאכול במסעדות, והישראלים, אפשר להגיד, בגדול די כלואים בישראל. ברגע שהשמיים ייפתחו ואפשר יהיה לטוס לכל מקום, אז זה בהגדרה יכול להקטין את הביקושים לפחות בשוק המקומי.
ואם אני ארחיב את השאלה, האם זה לא משהו שהוא קצר טווח? זאת אומרת, ביקושים שהיו כבושים להרבה מאוד דברים, אנשים רצו דברים, ילכו, יקנו, ירגיעו את הדחף הזה לקנות משהו, וזהו.
הייחודיות של המצב שאנחנו נמצאים בו, הוא שאנשים כן קנו מוצרים, הרי קנו מוצרי חשמל ורהיטים ומכוניות, זה ראינו דווקא אפילו עלייה בביקוש כשהיו סגרים. מה שאנשים לא צרכו אלה השירותים, והשאלה האם באמת אנשים יש ביקוש כבוש לשירותים, זאת אומרת אם לא הלכתי למסעדה שנה, האם אני אלך עכשיו בתדירות יותר גבוהה? זו שאלה שתצטרך להיבחן. יחד עם זאת, העובדה היא שהשנה כנראה, לפי כל הסימנים, עדיין רוב הישראלים יבלו את הקיץ לא בחול אלא בארץ, אמורה ללחוץ על מחירי כל הענף הזה של נופש ובילוי ופנאי וקייטנות, כך ששמה המחירים צפויים כן לעלות בסבירות מאוד גבוהה. לגבי השאלה האם זה לא משהו חד פעמי, זאת ההנחה כרגע של הבנקים מרכזיים, הם טוענים כולם שזה אירוע שצפוי לקרות, אבל הוא באמת אירוע חולף. יכול להיות, שוב פעם, צריך לבחון את זה. יחד עם זאת, צריך לקחת בחשבון שבעבר אני מדבר לפני 10 שנים ויותר, בנקים מרכזיים היו מזיזים ריבית ימינה ושמאלה ולמעלה ולמטה כמה פעמים, אפילו בשנה. אני זוכר שהיו שנים שהריבית הייתה בתחילת שנה עולה, אחר כך יורדת ואחר כך שוב פעם עולה. הבנקים מרכזיים היו דינמיים ומגיבים לשינויים במחירים. מה שקורה היום שהבנקים המרכזיים לא רק שלא יכולים לעלות ריבית, הם אפילו קשה להם מאוד להוציא איזושהי אמירה שאולי מתישהו הם יתחילו לצמצם רכישות מבלי לדבר שהם יתחילו לעלות ריבית, כי המחיר של שינויים במדיניות היום הוא כל כך גבוה. ברגע שבנק מרכזי גדול, כמו הפד לדוגמה, יגיד איזה מילה אחת שהוא מתכנן לצמצם רכישות, השווקים יכנסו לאיזושהי טלטלה, ואז אנחנו נראה שאולי הממשלה לא יכולה לגייס בזול כסף כדי לחלק אותו לחברות ומובטלים, ולכן ההשלכות של הצד הזה הם כל כך גבוהים שסביר להניח שאם יש אינפלציה, התחלה של אינפלציה, בנקים מרכזיים יתעכבו מאוד, והתגובה שלהם תהיה מאוחרת, מה שיכול לאפשר לאינפלציה להתפתח עוד יותר.
אתה מדבר בעצם על כך שהכלכלות עדיין מחוברות למכונת ההנשמה, והחשש הוא מפני ניתוק ממכונת ההנשמה הזאת של בנקים מרכזיים, של ממשלות, מוקדם מדי, כי אז באמת אתה יכול להיקלע לאיזשהו מיתון או לאיזשהו סחרור. זה בעצם החשש של הבנקים המרכזיים?
כן, זה לא רק שמוקדם מדי, אני חושב שזה בכלל, כי השווקים כל כך התרגלו להזרמות האלה. אני חושב שאפילו יותר הפעם דבר הקריטי הוא ממשלות, התמיכה הפיסקלית, כי זה בעצם מה שמאפשר את אותם ביקושים ואותה יציאה מהירה מהמשבר, כי יש כסף לא רק בבנקים כמו שהיה בעשור הקודם, יש באמת כסף בחשבונות הציבור, המשקי הבית והחברות, והכסף הזה מזין ביקושים ומזין השקעות. אם הממשלות לא יוכלו לגייס כסף בריבית זולה, בגלל שהבנקים מרכזיים יתחילו לעלות ריבית, אז באמת היכולת של הממשלות לתמוך בכל אותם סקטורים היא תהיה מאוד נמוכה.
אבל אתה מתאר פה בכל זאת איזשהו סוג של מעגל שמזין את עצמו, והוא לא יכול להימשך לנצח, ואתה מתאר עולם שבו בעצם הממשלות והבנקים המרכזיים שבועים בידי המשקיעים בבורסה, ברמות המחירים בבורסה, ויש כל כך חשש מאפילו קצת, אתה יודע, לזעזע את הביטחון העצמי של המשקיעים שממשיכים את הדבר הזה על אף שאולי כבר לא צריך.
אנחנו למדנו כולנו בבתי ספר לכלכלה שהשווקים זה ראי של הכלכלה.
לא, זה לא נכון.
אבל זה גם הפוך, נכון. זאת אומרת, זה לא שהבנקים מרכזיים דואגים למשקיעים, הם פשוט מבינים שאם השווקים נכנסים לאיזושהי טלטלה, אז מהר מאוד מתחיל להשפיע גם על הכלכלה הריאלית. והיום, כמו שאמרתי, זה לא רק משקיעים, זה גם אנשים המובטלים, החלטים, החברות, עסקים שנתמחים. הממשלה לא יכולה להפסיק את זה, כי פתאום היא לא יכולה לגייס המון כסף בשוק בריבית זולה. ולכן המעגל הזה הוא באמת מעגל שיהיה קשה להפריד אותו, ייקח הרבה זמן, ולכן רצוי מאוד שהאינפלציה הזאת תהיה חולפת ולא מתמשכת, והבנקים מרכזיים יוכלו לצאת מהריבית הנמוכה הזאת לא תוך שנה, אלא אולי להתחיל בעוד שנתיים שלוש, ולעשות את זה בהדרגה, כמו שהיה אגב אחרי המשבר הקודם.
כן, אלכס, תגיד, איך זה יכול להיות ששוק ההון, השווקים בכלל אדישים לחלוטין לשאלה מתי תוקם ממשלה, איזה ממשלה זאת תהיה, מי יהיה שר האוצר, איזה מדיניות תהיה לו, זה יפסיק לעניין אתכם?
התרגלנו, אנחנו כבר שנתיים בלי איזושהי ממשלה שהיא מגבשת תקציב, עושה רפורמות, ומסתבר שאפשר לעבוד ככה.
כמה שנים עוד אפשר ככה לעבוד?
כן, אני כמובן קצת ציני, זה מאוד חשוב שתקום פה ממשלה שתוכל לאשר תקציב, לקבוע סדר עדיפויות, לעשות רפורמות, בטח בעיתוי כל כך רגיש של יציאה מהמשבר. זה בעצם המקפיצה שיכולה להשפיע לא רק לשנה הקרובה, אלא לשנים הקדימה, הרבה שנים קדימה. ולכן אני חושב שזה חיוני שהפעם לא נלך שוב פעם לבחירות, אלא תקום ממשלה שתוכל לגבש באמת את כל המדיניות הכלכלית בהרבה מאוד אפיקים, החל משוק העבודה עד לשוק הנדלן ותחומים אחרים.
אז בוא נראה איך כל זה מתכנס בשווקים הפיננסיים. הרי מצד אחד אתה מצביע על העובדה שהיבוא התעורר סוף סוף, היבוא הצרכני, כתוצאה מהיציאה של המשק מהקורונה, אז הבעיה שלנו עם עודף הדולר היא קצת אולי פוחתת. מצד שני, אם אנחנו חוזרים למגמה של צמיחה, וצמיחה די מהירה לפחות כרגע, אז החשש של בנק ישראל מפני משבר בהייטק או אבטלה, ודאי יותר קטן ממה שהיה בעבר. אז יש לך פה שני זרמים שונים. איך כל זה ישפיע על היחס בין הדולר לשקל?
אני חושב שבנק ישראל פה באמת קיבל החלטה אסטרטגית שהוא יקנה כמה דולרים שידרש. אמר את זה גם הנגיד בשבוע שעבר במסיבת העיתונאים, שאם לא תספיק תוכנית של 30 מיליארד דולר, אז הם יקנו יותר. אגב, אין לזה איזשהם השלכות מאוד גדולות. אין לזה איזשהו מחיר מאוד כבד שמשלם המשק או משלם המיסים. כך שאני מעריך שבנק ישראל ימשיך לדאוג שהשקל לא התחזק יותר מדי מול סל המטבעות, לא רק מול הדולר, אגב, אנשים מסתכלים על הדולר, ואומרים, הנה, היה 3.30, ירד ל-3.26, רק צריך לזכור שהדולר בעולם נחלש מאוד בתקופה האחרונה, ובסך הכל שקל הוא יחסית מטבע חלש בהשוואה להרבה מאוד מטבעות אחרים, מאז שבנק ישראל התחיל להתערב.
כן, והמניות? בסיטואציה הזאת, המניות בישראל ביחס למניות בארצות הברית?
אני חושב שלשוק המניות המקומי יש הרבה סיבות שהוא יכול להציג השנה ביצועים טובים. כי לפחות מניסיון של שנה שעברה, הכלכלות שהתמודדו טוב יותר עם המגיפה, היו הכלכלות שהתמודדו טוב יותר עם המחלה. ובסוף, אלה שהתמודדו טוב יותר עם המחלה ועם המגיפה, וצמחו יותר, גם השווקים שם היו טובים יותר. אם הניסיון הזה של שנה שעברה נשליך אותו השנה, לישראל בהחלט יש הרבה מאוד סיבות להניח שהכלכלה שלנו תצמח יותר מהרבה מאוד, אולי לא אמריקאית, כן, אמריקאית באמת עם כל כך הרבה דולרים שהם זורקים, הם יצמחו יותר מישראל, אבל ישראל תהיה איפשהו בין הכלכלות המובילות, ולכן גם השווקים בישראל צפויים להציג ביצועים טובים.
רשמנו לפנינו את התחזית החיובית הזו. תודה רבה, אלכס ז'בז'ינסקי.
תודה רבה.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, אני מודה גם לך.
ותודה רבה גם ליונתן מניאביץ' שעורך אותנו. אנחנו נהיה פה גם מחר. תודה ולהתראות.